שבוע טוב זוהי ובוקר טוב לכל הקהילה הישראלית שלנו כאן בקפריסין.
שבוע טוב יאניס, יום ראשון, 16 באוגוסט, ואנחנו כאן עם מגזין סוף השבוע של קפריסין אונליין.
אחרי שבוע של חדשות, זה הזמן שלנו לקחת נשימה, להסתכל על הסיפורים הגדולים קצת יותר לעומק ולהבין לאן הדברים הולכים.
והשבוע נדבר על הנושא שאולי הכי מעסיק את כולנו, שכר הדירה. ועל התוכנית החדשה של הממשלה. נבדוק גם למה הקפריסין נפרדת מהכסף המזומן כל כך מהר.
וגם שימו לב, שינוי משמעותי מגיע לביקורת הדרכונים בשדות התעופה בלרנקה ובפאפוס. כל הפרטים וסיפורים נוספים מיד. כל הכתבות תמיד מחכות לכם גם באתר שלנו, קפריסין אונליין.
אתם מאזינים לקפריסין אונליין, חדשות הקהילה הישראלית בקפריסין.
הסיפור שהכי דיברתם עליו השבוע, ואנחנו יודעים את זה כי גם אנחנו חלק מהשיחות האלה, הוא כמובן שכר הדירה. המחירים, במיוחד בלימסול אבל לא רק, ממשיכים להיות הנושא הכי כואב בכיס של כולנו. אחרי שנים של לחץ ציבורי, הממשלה הקפריסאית הציגה השבוע סוף סוף תוכנית אסטרטגית מפורטת שאמורה להתמודד עם משבר הדיור. אז בואו נפרק את זה ונבין מה באמת עומד על השולחן. התוכנית מורכבת מכמה זרועות. הראשונה והמיידית ביותר היא בנייה של 500 יחידות דיור בר השגה על קרקעות מדינה. זה נשמע מעט, אבל זה צעד סמלי חשוב. המדינה לוקחת אחריות ומקצה קרקע ציבורית לטובת דיור. השאלה הגדולה היא כמובן איפה. התכנון מדבר על אזורים בכל המחוזות, אבל עדיין לא פורסמו מיקומים מדויקים. המטרה היא להציע את הדירות האלה בסחירות מופחתת למשפחות צעירות ולזכאים לפי קריטריונים כלכליים. זה לא פתרון שישפיע על כלל השוק מחר בבוקר, אבל הוא כן יכול להקל נקודתית על האוכלוסיות שהכי מתקשות כרגע. החלק השני והמשמעותי יותר של התוכנית הוא יצירה של עוד 3,300 יחידות דיור חדשות עד שנת 2027. זה כבר מספר שיכול להתחיל להזיז את המחט. איך יגיעו למספר הזה? דרך שילוב של תמריצים ליזמים פרטיים לבנות פרויקטים להשכרה, תוכניות של בני ביתך על קרקעות מדינה וסובסידיות שונות. הרעיון הוא פשוט, להגדיל את ההיצע. הרי הסיבה המרכזית למחירים הגבוהים היא המחסור בדירות, שנוצר בין היתר בגלל הביקוש הגובר מצד חברות זרות ועובדים שעברו לאי, כולל רבים מאיתנו. אז האם זה יעבוד? כלכלנים מסבירים שזו הדרך הנכונה. הגדלת המלאי היא הפתרון היחיד בטווח הארוך. אבל השטן, כמו תמיד, נמצא בפרטים הקטנים. המהירות שבה הפרויקטים האלה יאושרו ויבנו, הבירוקרטיה הקפריסאית הידועה, והשאלה אם התמריצים אכן ימשכו מספיק יזמים. התוכנית הזו היא לא מתג שיוריד את שכר הדירה שלכם בחודש הבא. היא ספינה גדולה שלוקח לה זמן לשנות כיוון. אבל אחרי תקופה ארוכה של תחושה ששום דבר לא קורה, השבוע הממשלה לפחות הניחה מפת דרכים על השולחן. ועכשיו המבחן יהיה בביצוע. אנחנו כאן בקפריסין אונליין, כמובן נמשיך לעקוב מקרוב אחרי כל התפתחות.
תחשבו רגע, מתי בפעם האחרונה שילמתם על הקפה של הבוקר או על קנייה קטנה במקולת עם שטרות ומטבעות? אם אתם מתקשים להיזכר, אתם ממש לא לבד. נתונים חדשים שהתפרסמו השבוע בעיתון פוליטיס מראים תמונה מדהימה. קפריסין נמצאת במקום האחרון בכל גוש האירו בשימוש במזומן בעסקים קטנים ובינוניים. במילים אחרות, אנחנו האי הכי פחות מזומני באירופה, והמגמה הזאת רק מתחזקת. לפי הנתונים של הבנק המרכזי האירופי, לא פחות מ-51% מהעסקים הקטנים והבינוניים בקפריסין שוקלים להפסיק לקבל מזומן לחלוטין בעתיד הקרוב. זה מספר עצום, הגבוה ביותר באירופה. אז למה זה קורה דווקא כאן, ובקצב כזה מהיר? יש כמה סיבות. קודם כל, נוחות. גם הלקוחות וגם בעלי העסקים התרגלו לקלות של תשלום באשראי או בטלפון, זה חוסך התעסקות עם עודף, ספירת קופה והפקדות בבנק. סיבה שנייה היא המדיניות של הבנקים עצמם, שהופכים את הטיפול במזומן ליותר יקר ומסורבל עבור עסקים. ועוד סיבה, שרלוונטית במיוחד לקהילה שלנו, היא האופי של הכלכלה החדשה באי. הרבה ישראלים שהגיעו לכאן הקימו עסקים טכנולוגיים, עובדים כפרילנסרים או נותני שירותים. אלה סוגי עסקים שברובם עובדים מראש בצורה דיגיטלית, עם חשבוניות ותשלומים אלקטרוניים, והם מושכים את כל השוק למעלה. כשהמסעדה ליד משרד ההייטק רואה שכל הלקוחות שלה רוצים לשלם עם אפל פיי, היא ממהרת להתאים את עצמה. אז מה זה אומר עלינו, כצרכנים וכבעלי עסקים? מצד אחד, החיים הופכים לפשוטים יותר. קל יותר לעקוב אחרי הוצאות, הכל מתועד, וזה גם מקטין את הסיכון של הכלכלה השחורה. מצד שני, יש גם אתגרים. מה עם אנשים מבוגרים או אוכלוסיות שפחות מתחברות לטכנולוגיה? האם הם יישארו מאחור? ומה קורה כשיש תקלה ברשת או הפסקת חשמל? פתאום אי אפשר לקנות כלום. המעבר הזה לעולם ללא מזומן נראה בלתי נמנע. אבל השבוע הנתונים הראו שכפריסין היא לא סתם חלק מהמגמה, היא מובילה אותה. וזה אומר שהשינויים האלה, לטוב ולרע, יורגשו כאן אצלנו מהר וחזק יותר מאשר בכל מקום אחר באירופה.
אם אתם מתכננים טיסה לישראל או לכל יעד אחר מחוץ לאיחוד האירופי בקרוב, יש משהו חשוב שאתם צריכים לדעת. התהליך שכולנו מכירים בביקורת הדרכונים בשדות התעופה של לרנקה ופאפוס עומד להשתנות באופן משמעותי. לאיחוד האירופי נכנסת מערכת חדשה שנקראת EES, ראשי תיבות של Entry Exit System, או בעברית מערכת כניסה ויציאה, והיא משפיעה ישירות על כל אחד ואחת מאיתנו שמחזיק בדרכון ישראלי. אז מה זה בעצם אומר? המערכת החדשה מבטלת את חותמות הכניסה והיציאה הידניות בדרכון. במקומן, בכל פעם שאזרח ממדינה שאינה באיחוד האירופי, וזה כולל אותנו הישראלים, ייכנס או יצא מגבולות האיחוד, יתבצע רישום אלקטרוני. הרישום הזה יכלול לא רק סריקה של הדרכון, אלא גם לקיחת נתונים ביומטריים, כלומר טביעות אצבע ותמונת פנים. המידע הזה יישמר במאגר מרכזי של האיחוד האירופי. המטרה המוצהרת של המהלך היא מודרניזציה ואבטחה. זה יאפשר מעקב טוב יותר אחרי משך השהייה של מבקרים, יקשה על שימוש בזהויות מזויפות ויזרז את התהליך בטווח האחרון. אבל, וכאן מגיע החלק שחשוב לנו להתכונן אליו, בטווח הקצר והמיידי, ההטמעה של המערכת צפויה לגרום לעיכובים. במיוחד בתקופה הראשונה, עד שגם הצוותים בשדות התעופה וגם הנוסעים יתרגלו לתהליך החדש של סריקת טביעות אצבע וצילום. סקר שפורסם השבוע בעיתון Cyprus Mail הראה שכמעט שליש מההורים כבר היום מדווחים על קשיים במעבר הביטחוני עם ילדים. המערכת החדשה עלולה להוסיף עוד שכבה של מורכבות, במיוחד בנסיעות משפחתיות. שדות התעופה בלרנקה ובפאפוס נערכים להתקנת העמדות החדשות, אבל עדיין אין תאריך מדויק להפעלה מלאה. מה שברור הוא שזה מגיע, וזה ישנה את חוויית הטיסה שלנו. ההיצע שלנו כרגע היא פשוטה. בטיסות הבאות שלכם, במיוחד אם הן בחודשים הקרובים, תכננו להגיע לשדה התעופה עם קצת יותר זמן ספר מהרגיל. המעבר הזה הוא חלק ממגמה עולמית, אבל כמו כל שינוי גדול, ההתחלה שלו עלולה להיות קצת חורקת.
אחד הפרויקטים האסטרטגיים הכי מדוברים בשנים האחרונות, שמחבר אותנו ישירות לישראל, הוא כמובן כבל החשמל התת-ימי הענק, ה-Great Sea Interconnector. זה פרויקט שאמור לחבר את רשתות החשמל של ישראל, כפריסין ויוון, ולאפשר לנו גם לייבא וגם לייצא חשמל. השבוע היו שתי התפתחויות סותרות סביב הפרויקט הזה, שמראות כמה הוא מורכב. החדשות הטובות הן שכונס הנכסים הרשמי של כפריסין, שמנהל את הפרויקט, הודיע על כניסתה של קרן השקעות צרפתית גדולה כמשקיעה חדשה. זו הצבעת אמון משמעותית בפרויקט, שמכניסה לו דם חדש ובעיקר כסף נחוץ כדי להתקדם. זה נותן דחיפה לאופטימיות ומסמן שהפרויקט חי וקיים ומתקדם, למרות כל הקשיים שהיו בדרך. אבל, וכאן מגיעה הזווית השנייה, לצד האופטימיות הזו, נשמעו השבוע גם קולות של מומחי אנרגיה שקוראים לבדיקת מציאות, כפי שפורסם בפמגוסט הגזט. המומחים האלה מעלים שאלות קשות לגבי ההיתכנות הטכנית והכדאיות הכלכלית של הפרויקט. הם מציינים שהקבל הזה אמור להיות מונח בעומקים חסרי תקדים ולאורך של מאות קילומטרים, מה שמציב אתגרים הנדסיים עצומים שטרם נוסו בקנה מידה כזה. הדאגה המרכזית שלהם היא לא רק עלות ההקמה, אלא גם עלויות התחזוקה. מה קורה אם יש תקלה בקבל, בעומק של 3 קילומטרים מתחת לפני הים? מי מתקן את זה, וכמה זה עולה? והשאלה הכלכלית החשובה ביותר, האם מחיר החשמל שיעבור בקבל הזה יהיה בסופו של דבר תחרותי? האם יהיה זול יותר לקפריסין לייבא חשמל מישראל או מיוון מאשר לייצר אותו בעצמה? התשובה לשאלה הזאת תקבע אם הפרויקט הוא באמת מהפכה כלכלית או פיל לבן יקר. אז אנחנו נמצאים בנקודה מעניינת. מצד אחד, יש התקדמות ממשית עם כניסת משקיע חדש, ומצד שני, הדיון הציבורי מתחיל לעסוק גם בסיכונים ובסימני השאלה. הפרויקט הזה הוא קריטי לעתיד האנרגטי של קפריסין, וגם לקשר שלה עם ישראל, אבל השבוע הזכיר לנו שהוא עדיין רחוק מלהיות עובדה מוגמרת.
לקפריסין יש בעיה מוזרה, כמעט אבסורדית. יש לה יותר מדי שמש. כל כך הרבה שלפעמים בשעות השיא בצהריים, הפאנלים הסולריים ברחבי האי מייצרים יותר חשמל נקי ממה שרשת החשמל הארצית יכולה לספוג. ומה קורה עם העודף הזה? הוא פשוט הולך לאיבוד. המערכת נאלצת לזרוק אנרגיה ירוקה ונקייה פשוט כי אין לה איפה לאחסן אותה. השבוע דווח על פרויקט פיילוט חדש שיכול להיות תחילת הפתרון לבעיה הזאת, ואולי גם לבעיות נוספות. בפעם הראשונה בקפריסין הוקם פארק פוטו-וולטאי היברידי. מה זה אומר היברידי? זה אומר שהוא משלב פאנלים סולריים עם מערכת סוללות אגירה בקנה מידה גדול. הרעיון הוא פשוט וגאוני. במקום לזרוק את החשמל העודף שמיוצר בצהריים, אוגרים אותו בסוללות הענק האלה. ואז, בערב, כשהשמש שוקעת והביקוש לחשמל עולה, אפשר לשחרר את האנרגיה האגורה בחזרה לרשת. הטכנולוגיה הזאת היא מה שנקרא Game Changer. היא משנה את כללי המשחק. היא הופכת את האנרגיה הסולרית ממקור כוח לא יציב, שתלוי בשעות האור, למקור כוח אמין, שאפשר לסמוך עליו מסביב לשעון. זה מייצב את רשת החשמל, מפחית את התלות שלנו בדלקים מזהמים לייצור חשמל בשעות הערב, ובטווח הארוך יכול אפילו להוביל להורדת חשבונות החשמל של כולנו, כי הוא מאפשר לנצל טוב יותר את המשאב הכי זול שיש לנו, השמש. אבל כאן הסיפור הופך למעניין עוד יותר. הכתבה בעיתון פוליטיס העלתה אפשרות מרתקת נוספת. מה אם ניקח את האנרגיה הירוקה והזולה הזאת שאגרנו, ונשתמש בה כדי להפעיל את מפעלי ההתפלה של קפריסין? התפלת מים היא תהליך שצורך המון אנרגיה. אם נוכל להפעיל אותו באמצעות אנרגיה סולרית אגורה, אנחנו פותרים שתי בעיות במכה אחת, גם את בעיית האנרגיה וגם את בעיית המים של האי. הפרויקט ההיברידי הזה הוא עדיין פיילוט, אבל הוא מראה את הכיוון. העתיד של קפריסין הוא לא רק לייצר אנרגיה ירוקה, אלא גם להיות חכמה מספיק כדי לאגור אותה ולהשתמש בה כדי לפתור את האתגרים הכי גדולים שלה.
כולנו יודעים שתיירות היא המנוע של הכלכלה הקפריסית, אבל המנוע הזה, שמבוסס בעיקר על מודל של שמש וים, מתחיל להראות סימני שחיקה, וצריך שדרוג רציני כדי להתמודד עם אתגרי העתיד. השבוע, הממשלה חשפה את קווי המתאר של אסטרטגיה לאומית חדשה וארוכת טווח, שמטרתה להמציא מחדש את התיירות הקפריסית עד שנת 2032, והכלי המרכזי שלה הוא טכנולוגיה. התוכנית נקראת תיירות חכמה, או Smart Tourism. זה אולי נשמע כמו עוד מילת בז, אבל מאחורי המילים האלה עומד שינוי תפיסתי עמוק. הרעיון הוא להשתמש בבינה מלאכותית, AI, ובניתוח נתונים, מה שנקרא Big Data, כדי להפוך את חוויית התיירות באי להרבה יותר אישית, יעילה ובת קיימה. אז מה זה אומר בפועל? תחשבו למשל על אפליקציות שיציעו לתיירים מסלולים מותאמים אישית על סמך תחומי העניין שלהם, וינווטו אותם לאתרים פחות עמוסים כדי לפזר את העומס. תחשבו על מערכות חכמות שינהלו את צריכת המים והאנרגיה בבתי המלון, או על שימוש בטכנולוגיה כדי לקדם שווקי נישה חדשים, כמו תיירות כפרית, תיירות יין או תיירות בריאות, מעבר לחופשות הבטן גב המוכרות. עכשיו, יכול להיות שאתם אומרים לעצמכם, אבל אני לא עובד במלון, איך זה משפיע עליי? והתשובה היא שזה משפיע על כולנו. שדרוג של ענף התיירות אומר כלכלה חזקה ויציבה יותר לאורך כל השנה, ולא רק בעונת הקיץ. זה אומר פיתוח של תשתיות חדשות, כבישים ותחבורה ציבורית חכמה יותר. זה אומר יצירת מקומות עבודה חדשים ומגוונים יותר. ובסופו של דבר, מדינה שהיא מקום טוב יותר לתיירים, היא בדרך כלל גם מקום טוב יותר לחיות בו. החזון הזה ל-2032 הוא עדיין על הנייר, והדרך ליישום שלו ארוכה ומלאת אתגרים, אבל הוא מסמן כיוון חשוב. קפריסין מבינה שהיא לא יכולה להמשיך להישען על המודל הישן, והיא מסתכלת קדימה, לעבר עתיד שבו טכנולוגיה וחדשנות יהפכו את האי לא רק ליעד תיירותי מוביל, אלא גם למקום מודרני ומתקדם יותר, עבור כל מי שחי כאן.
תודה רבה לך זוי, ותודה לכם, המאזינים שלנו. שהייתם איתנו במגזין סוף השבוע של קפריסין אונליין. אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר שלנו, kafrisin.online. שם כל הכתבות והסיפורים מחכים לכם לקריאה נוספת. ואם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי, אל תשכחו ללחוץ על עקוב. זה עוזר לנו להגיע לעוד ועוד ישראלים כאן באי. אנחנו נהיה כאן שוב מחר בבוקר, וכל בוקר בימי חול עד השעה 7 עם עדכוני החדשות, ביום שישי עם המלצות לסוף השבוע, וביום ראשון הבא עם עוד מגזין. שיהיה לכם המשך יום ראשון נעים ושבוע מצוין.
תודה שהאזנתם לקפריסין אונליין, חדשות הקהילה הישראלית בקפריסין. בקרו באתר www.kafrisin.online.